ערב טוב. אנחנו נמצאים בכתובות דף ה' עמוד ב'. כפי שאנחנו ראינו בשבועות האחרונים, כל שבוע זה בעצם מסכת אחרת. אז טכנית זה נקרא כתובות, אבל היום אנחנו לומדים שבת. לפני שבוע למדנו קצת מועד קטן, דיני אבלות. ככה לכן קצת סנהדרין, דברי פיקוח נפש. היום אנחנו לומדים הלכות שבת, באמת המרכז של הלכות שבת, אולם הקצה המזלג. שאלת הגמרא, בדף עמוד ב', בעקבות הדיון לפני כן, המשנה והתקנה שבאיזה יום להתחתן, אז הברייתא גם הזכיר את השאלה והבעיה של להתחתן בערב שבת. כתוב לא יבוא לא בערב שבת ולא במוצאי שבת. והגמרא בדף ד' עמוד ב' הסביר את הפסק הזה בערב שבת ולא משום חבורה. ועכשיו הגמרא מגיע באמת לשאול אם זה נכון. האם פוסקים ככה? מה ההסבר? ועל פי מה? שואלת הגמרא, איבאי לומר לבעול בתחילה בשבת. האם יש איסור שבת בבעילה תחילה, בבעילה ראשונה? עכשיו, זו גמרא מאוד, בצורה יוצאי דופן, תמציתית מאוד, מתומצתת, עם המון אפשרויות, אם תמצלום, אם תמצלום, תלמה במחליפים ובמתחילים מחדש באמצע, ולכן צריכים לקרוא את זה לאט לאט ונסות להבין כל שורה, וחלק מהדברים הם לא 100% ברורים, בחלק מהם יש שאלות של ראשונים. לפני כן, קצת הקדמה. שלושת הדינים, היסודות הלכתיים, שמתערבים בתוך הסוגיה, הם שלושה כללי יסוד בהלכות שבת. אחד זה דבר שלא מתכוון, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. רבי שמעון מתיר דבר שלא מתכוון, ורבי יהודה אוסר. שאלה שנייה זה דבר מלאכה שנציחה לגופה, שרבי שמעון פותר ורבי יהודה מחייב. רבי שמעון מתיר ורבי יהודה אוסר. ומקרה שלישי שמופיע, דין שלישי שמופיע בהמשך, בסוף, זה מקלקל ומתקן. בגדול מסכימים. מקלקל בשבת פטור, מתקן חייב. אולם יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה עוד פעם, אלא שכאן התפקיד שלהם התחלף ממחמיר ממקל. רבי שמעון מחייב בשני יוצאים מן הכלל, מקלקל בחבורה, ועוד מקלקל בהברה, הוא מחייב. סרט הכתוב מיוחדת, ורבי יהודה איננו עושה ככה. כפי שמציע בגמרא, לא חייבים לפסוק כמו אותו בן אדם בכל מקרה, ולכן המחלוקות הן בעצם עצמאיות, מקלקל מתקן זה ודאי ככה, אבל גם המחלוקת על דבר שלא מתכוון ומלאכה שהן צריכה לגופה, הן מחלוקות עצמאיות. חלק מהבעיה שלנו היום זה יהיה להגדיר את שני הדינים האלו בצורה כזאת שנבין את ההבדל ביניהם. בקיצור, למה אני בטוח, או בין השאר, למה אני בטוח שהמחלוקות הן עצמאיות? נקודה מעניינת שהרמב״ם פוסק, כמו רבי שמעון, שדבר שלא מתכוון מותר, אבל בניגוד לרוב השנים הוא פוסק כמו רבי יהודה, שמלאכה צריכה לגופה חייב. אז כנראה שהשיטות לא תלויות זו בזו. טוב, עכשיו נגיע לגמרא. לפני הספק של הגמרא לגבי הדינים האלו, אם פוסקים כמו רבי שמעון או כמו רבי יהודה באלף בית בגימל, הגמרא מעלה שני שאלות שנשמעות מציאותיות. השאלה אם זה נכון. אומר הגמרא, מה הוא ליבו בתחילה בשבת? דם מפקד פוקיד או חיבורי מחבא? רש"י מסביר את שני הביטויים האלו, מפקד פוקיד וחיבורי מחבא. רש"י אומר, מפקד פוקיד כמו פיקדון, כנוס ועומד ואינו נבלע בדופני הרחם להיות יציאתו אלי חבורה, אלא שהפתח נעוד בפניו ופותחים לו ויוצא. זה לא באמת חשוב להבין מה המציאות. זה קשה מאוד להסביר מה בדיוק המציאות. אני אציע בשביל הכיף הסבר שאולי נכון לגבי הספק, אבל כדי להבין את הגמרא צריך להתייחס באמת למילים כפשוטה. מפקד פקד זה מציאות שבו לא יהיה שום איסור של חבורה בשבת, של חובל בשבת. לפי שיטת התוספות, דבר הראשונים של נתינת נשמה בשבת. אסור להוציא דם מבעל חי בשבת, אבל לגבי דם שנקרא מפקד פקד לא יהיה איסור. רש"י מסביר למה, כי הוא לא דם שנבלע באיברים, במקרה הזה בדופני הרחם, או איבר אחר, או רקמה אחרת, אלא הוא כאילו כנוס ועומד, אז אתה לא מוציא אותו מהרקמה, אלא רק פותח את הדלת ואדם יוצא. אני אציע אפשרות של הסבר עוד מעט, אבל באמת יש לי גם הגשה, רגשות מעורבים, אם צריכים בכלל לעשות להציע, כי זה קצת אפולוגטיקה הזאת, לא מבינים בדיוק. בסדר, אני אציע הסבר שנראה לי סביר, וזה ישנה קצת את ההבנה כאן. אבל איך ששמע בגמרא, זו שאלה מציאותית על אופי הדם של דם בתולים. אם זה מפקד פקד, אז אין איסור כפי שהגמרא תגיד בעוד שורה. או חיבור עם מחבר, דם בתולים היוצא ידי חבורה הוא בא, שהדופן מתפרק מחברו. כלומר, אתה הורס תאים או הורס רקמות כדי להוציא לדם, זה דם קלאסי. ואז יש איסור. טוב, אנחנו רוצים לקחת עכשיו שנייה, אבל לשאול באמת איזה איסור מדובר, כי זה יהיה רלוונטי. זה ברור מהגמרא בכמה מקומות בשבת שיש איסור להקיז דם בשבת. השאלה היא למה, וזה הגמרא איננה כל כך מפורש. יש רש"י בשבת שתוספות אצלנו דוחה מיד, וגם רש"י כנראה לא סבר את זה עד הסוף, וזה שאיסור הוא צובע. כאן זה לא יכול להיות ההסבר פה. השיטה שהתוספות תומך בו, זה שיש איסור של נטילת נשמה. שחיטה זה מלאכה בשבת, היו שוחטים בהמות במשכן, להכנת המשכן, לבניית המשכן, וגם להוציא כמה טיפות דם כלול באותו אב. מה שתוספות שלא צילמתי למר המקומות, כי זה לא המוקד שלנו, אלא אבל רבנותם מסביר, שתהיה נקודה חשובה להמשך, שהכוונה זה לא שאתה קצת הרקת את הבהמה, כלומר, החלשת את הבהמה. בגלל שאתה מוציא דם, אז הבהמה קצת מת. לא, זאת לא הכוונה. הכוונה היא שהרגת את הדם, כי הדם הוא הנפש, אז בניגוד לדברים אחרים, חלקים אחרים של הגוף, איכשהו תופסים את הדם כעצם החיות, ולהפריד דם מגוף, במקום שזה יהיה דם הנפש, במקום שזה יהיה דם שזורם ומחיה, שיהיה סתם נוזל, זאת המלאכה. שזה נקרא נטילת נשמה. למה זה חשוב? עוד מעט אנחנו נדבר על מלאכה שצריכה או אין צריכה לגופה. היסוד, כפי שאנחנו נראה וננסה להגדיר אותו, זה שכל מלאכה, יש למלאכה הזאת אובייקט מיועד. המלאכה קיימת כדי להשיג את הייעוד המיועד שלו. זה הלגופה של כל מלאכה. אז לדוגמה, בונה זה כדי שיהיה בניין. משהו אולי יותר רלוונטי ויותר קצת מחודש. אז הדוגמה הקלאסית שמלאכה צריכה לגופה, חופר, שהיא תולדה של חורש, אז חורש וחופר, לגופה שלה, גוף המלאכה, החפצה המיועד, זה החור, החפירה. למה? כי במשכן זה היה ככה. הם חרשו כדי לזרוע, רצו שיהיה גומה. אז יצירת גומות, זאת ההגדרה שהמלאכת חופה, ומלאכה צריכה לגופה, זה מלאכה שחפרת כדי להשיג חור. חופר ואין עוד צורך אלא לאפרה, אתה חופר לא כדי ליצור בור, אלא כדי שיהיה לך אפר לקח מקום אחר, זה מלאכה שאין צריכה לגופה. שרבי שמעון פותר, ורבי יהודה מחייב. אז לגבי המלאכה שכרגע אנחנו עומדים בפניו, כל הראשונים סוברים כמו התוספות, חוץ מהרמב״ם מצד אחד ורש"י מצד שני. כשמדובר בנטילת נשמה, מה זה הגופה שלה? בהמה מתה, או במקרה שלנו, בהבה מילה של התוספות, בהמה מוחלשת, או שהלגופה שלה זה דם, שהוא עכשיו דם, לא חיות, אלא נוזל אדום. יצרת דבר שנקרא דם לצורך, לא יודע מה, או שיצרת בהמה בלי דם. וזה מאוד חשוב לגבי השאלה של מה זה מלאכה צריכה לגופה במקרה שלנו. שאיפה פשוט אולי יהיו קשים, אבל התוספות, התוספות הבא, התוספות אם אתך לדם הוא צריך, יעסוק בנקודה הזאת. אז עכשיו לחזור לגמרא. יש כאן, כרגע הגמרא חושבת על האיסור של נטילת נשמה, שנקרא חבורה, בלשון של הגמרא. אז ולכן זה מאוד רלוונטית לדעת אם דם מפקד פקיד או חיבורי מחבה. אם זה מפקד פקיד, אז אין איסור, כי איך זה מתקשר לבנה של התוספות? הדם הזה לא היה דם חי. זה לא הדם שעליו נאמר, כי הדם הוא הנפש. זה כבר דם שהוא איננו אלא נוזל אדום, הוא נמצא בתוך גוף הבן אדם, בתוך גוף האישה. אבל הוא לא אורגנית חלק מהאישה. ולכן להוציא אותו איננו כתילתו, איננו נטילת נשימת, נשמתו. או שדם הוא חיבור עם מחבר, דם תולים זה כמו כל דם אחר. והוא חלק ממערכת הדם הגדול, הוא חלק ממערכת של הדם של הבן אדם, ולהוציא אותו לחוץ, אז שינית אותו בצורה של יצירה דרמטית, ואז שהיה חיסור, כפוף בתנאים שהגמרא תמשיך להעלות לכאן ולכאן ולכאן. אוקיי? זו השורה הראשונה בגמרא. המבנה של הגמרא היא באמת יוצאת דופן, כי בכל שורה אין עדיין מסקנה. כאילו הגמרא תמצאת את אם זה א' או ב', אבל אז הגמרא ממשיכה, אבל אם זה א', אז ככה, אם זה ב', אז ככה. יש עוד שאלות ועוד שאלות ועוד שאלות, וזה גרם לדיוקים בגמרא בראשונים, האם מה הגמרא חשבה באמצע, כי לא מגיעים לסוף עד שלא מגיעים לסוף. שואל הגמרא, מהו? דם מפקד פקד או חיבור עם מחבר? אז אחד מהם הוא לחומר ואחד לכולה, אבל מה השורה התחתונה? אז לא גמרנו. אם תמצא לו מדם מפקד פקד, עכשיו אנחנו דנים. לדם הוא צריך בשרי, או דמו לפתח הוא צריך בעשי. אם דם מפקד פקד, אז אמרנו שאז אין מלאכת חובל. מפקד פקיד, כנוס, מרוכז, לא מובלה ברקמות הגוף. אז אין איסור דם. אין איסור הוצאת הדם. אין איסור על הוצאת הדם הזה. ולכן, אם לדם הוא צריך, אם מה שהוא עשה זה כדי להשיג דם, צריך להסביר מה הכוונה של הביטוי הזה, אז זה מותר. כי אין מלאכה. עודים על הפתח הוא צריך. אולי הסיפור כאן זה על בעילה ראשונה. אולי לפתח הוא צריך. הפעולה שהבן אדם עושה זה לא למטרת השגת דם, אלא למטרת השגת פתח. מלאכה אחרת, שזה מלאכת בונה. זה לא מלאכת בונה הרגיל. אין בניין בבני אדם. לכן הגמרא אומרת ואסיר, זה מקסימום יהיה יסוד הרבנן לכאורה, אבל זה דומה למלאכת בונה. לעשות פתח בקיר זה בונה, לעשות פתח שלא יהיה שביניים בין בונה בונה במקש שלנו, לעשות פתח בבקבוק, השאלה המפורסמת של פתיחת קופסאות ובקבוקים בשבת, לעשות פתח לדבר סתום זה סוג של בונה. ואז זה לא משנה לי אם הדם הוא מפקד פקד או חיבורי מחבר, כי אני לא דן בדם בכלל. המלאכה זה מלאכה אחרת, זה לא קשור לגבי הדם. ואז זה יסור. אבל, כיוון שאמרתי שזה מוגדר על ידי כוונתו, אז עכשיו צריכים להעלות גם את רב שמעון רבי יהודה. ואם תמסום על הדם הוא צריך, הוא פתח ממילא קראתי, גם אם הוא מעוניין בדם, אבל בכל זאת יש פתח. אז על הוצאת הדם שהוא היה מעוניין בו, אין איסור כי מפקד פקיד. אבל הוא בכל זאת עשה פתח. זה בדיוק תלוי בשאלת רבי שמעון ורבי יהודה. הלך רבי שמעון בן אבא שלנו מתכוון, אז מותר. אם אני עושה פעולה שיש לה שתי תוצאות, לקח את המקרה הקלאסי, אני גורר כיסא ספסל ומיטה על גבי אדמה, ובגלל זה הוא יוצר חריץ. סליחה, לא זה. זה קיבלו בטל. זה מלאכה שצריך לגופה. אדם סורק את הסייר. וכתוצאה מכך נושרים שערות. עלולים לנשור שערות. השארת השערות היא מלאכה. כנראה מלאכת גוזז. אבל הוא לא התכוון, ודאי שהוא לא מתכוון לזה. זו תוצאת, זה תוצאה נוספת למה שהוא עושה. הוא מתכוון לאלף, וקורא גם בית. לשון הגמרא, הולידה מוצח ופתח ממילא קעתי. אז הלך רב שמעון בן אבא שהוא מתכוון מותר, ואז זה מותר. נכון שנעשה פה מלאכה, אבל היא נעשה בתור טרמפיסט לפעולה אחרת. אז מי שמתכוון לעשות פעולה מותרת ונגרמת, או זה מלווה בפעולה אסורה, אז זה מותר. הולך רבי יהודה דיאמה, דבר שהוא מתכוון, אסור. רבי יהודה, אני לא מעוניין בכוונה שלך. אז בין אם לדם הוא צריך, או לפתח הוא צריך, לא חשוב לי מה הוא צריך. אני לא שואל אותו. עשה פעולה, נוצר פתח, פתח זה איסור, ולכן זה יהיה אסור. אוקיי? ועוד שורה אחת, ואם תמצלו אמר הלך לרבי יהודה, גם אם נגיד שזה נכון, אז הדרך לחיי במקרה של דם מפקד פרקיד, הדרך לאסור בדם מפקד פרקיד, זה לעזוב את הדם, כי הדם הוא מפקד פרקיד, אז אין איסור, ולדבר על הפתח. כדי לאסור על הפתח, צריכים להגיד או שלפתח הוא צריך, ואז זה יעשו לרבי שמעון, או אפילו לדם הוא צריך, אבל דבר שלא מתכוון אסור, ואז זה יעשו גם לפי רבי יהודה. אבל צריכים גם לבדוק נקודה נוספת. אם זה לא הולך לרבי יהודה, מקלקלו אצל הפתח, או מתקנו אצל הפתח. השאלה אם הפתח הזה שנוצר, פתח היוצא דופן הזה, שנקרא פתח בגוף של בן אדם, אם זה נחשב למקלקל או מתקן. מה השאלה? הוא אומר, אני עצמי לא יודע את התשובה. מה כאן השאלה מקלקל או מתקן? רש"י כותב, אם תסלום ללוח רבי יהודה, הקטי איקה למיבאי, דקיימו לנקלו יהודה ומתקן, המקלקל אין המלאכה. ויש לשאול לפתח זה, אם תיקונו אצלה, או קלקולו אצלה, שבתולה חשובה מן הבעולה. לא לגמרי מבין את המציאות של רש"י. רש"י מסביר לכל זה מתקן. למה זה מתקן? זה מתקן. האישה עכשיו יותר מתוקנת. בחיים הנישואין, אז הפתח צריך להיות פתוח. למה לכל זה מקלקל? רש"י אומר, כי הבתולה חשובה מן הבעולה. זה מציאות מאוד מאוד מוזרה. נניח לעובדות, אבל עדיין זה לא נכון. זה נכון שבעיני הגמרא ודאי, ואני חושב גם בעיני הרבה אנשים, אז כשמחפשים קלה, אז הבחור, העולם, מעדיף אותה בתולה. אבל לדעתי זה זמני. כלומר, אף אחד לא רוצה להיות נשוי לבתולה, רוצה לשאת בתולה. זה מעיד על העבר, זה מעיד על זה התקשרות הראשונה שלה, אבל לא שהגוף של בתולה יותר רצוי מגוף של בעולה. זה בדיוק הפוך. לא הבנתי בדיוק את השאלה פה. אני חושב שזה מוזר מאוד, אבל נתעלה מהמציאות. ספרנו כאן ארבע גורמים לאיסו והתר, איסו והתר. קופצים. אחד זה, האם יש כאן דם שמעניין אותנו. האם יכול להיות איסור הוצאת דם. בזה צריכים דם מסוג מסוים, דם שנקרא מכבר חווי ולא דם שנקרא מפקד פרקד. אז עכשיו, אם מדובר בדם שהוא מפקד פרקד, אז אין איסור. לא תהיה כאן איסור חבלה. מה שיכול להיות עדיין, זה איסור של סותר. עשיית פתח, או בונה או סותר, נדמה לי שזה כמוני בונה. עשה פתח, אז הוא בונה. כדי שזה יהיה אסור, יכול להיות או שהוא מתכוון לכך, ואז יש מלאכה כזאת, או שהוא לא מתכוון לכך, ואז לרבי שמעון אין מלאכה כזאת, ולרבי יהודה יש מלאכה כזאת. אבל עדיין, לרבי יהודה, צריכים, מלאכה שלא התכוון לו, דבר שלא מתכוון יאסור, בתנאי שבכל זאת יצא תיקון ולא קלקול. אז צריכים להגדיר את זה כתיקון, אם נגדיר את זה כקלקול, דבר שנראה די סביר, אז גם לפי רבי יהודה זה לא יהיה אסור. זה המבנה של החלק הראשון של הגמרא. אנחנו נפסיק עכשיו כדי לראות את הדיון, כי מה שהחלק השני אומר זה רק וריאציה לכיוון הפוך. ואם דם חיבור עם מחבר, ואז יש איסור דם, אז בואו נפעיל את השיטות שלהם על אותו איסור. נקרא את זה אחר כך, אבל השאלות המעניינות כבר עולות מיד, אז במקום שנתבלבל עוד יותר, נתחיל לדון. הרי למה שתוספות אומר דש או צובע. כן, האפשרות השלישית זה דש. דש זאת, דש זו מלאכה מעניינת. דש במקור, יש לך שיבולות, שהם, אנחנו יודעים שהם עשויים מגרעין רצוי ומוץ. משהו לא רצוי. נותנים מכות כדי להפריד ביניהם, אז עכשיו החלק הפנימי, כלומר החלק הלא רצוי, מחסר לחלק הרצוי. אתה נותן מכות, אז זה מתגלה. כן? אחר כך צריכים להפריד ביניהם, אז זה יהיה בורר וזורר וכן הלאה. הגמרא אומרת מפורש, בשבת הגמרא אומרת מפורש לפתוח תרמילים של סוגים מסוימים של אפונה, אז יכול להיות דש. לפתוח, כי זה לא שוברים, אבל פותחים. ראשונים דנים בשני דברים. אחד זה חולב. חולב זה מלאכה בשבת. הגמרא אומרת למה. כאן זה לא סוד, זה מישהו מפרק. הבעיה מה זה מפרק? מפרק זה לא אחד מלמד את מלאכות. אז מפרק זה כנראה תולדה של משהו. גם, אז הרבה ראשונים אומרים שזה דש. זה דש מסוג קצת אחר. כן? החלב יוצא מתוך הפרה. על ידי זה שכלומר לשחות משהו פנימי חשוב ורצוי, החוץ הזה נקרא דש. תוספות גם רצה ליישם את זה, אולי משהו מאוד דומה, חלב, דם, דומה. כן, אז יש גם אפשרות כזאת, וזה באמת ישנה את ה... זה לא ישנה כל כך. כן, כי עדיין בגמרא זה די ברור, שהמלאכה הזאת צריכה להיות של אדם מוצרח, שאדם יהיה הדבר הרצוי. טוב, עכשיו נתחיל מההתחלה עוד פעם, ונראה אם אנחנו מבינים כל שורה, ואיזה בעיות עולות בראשונים. קודם כל אני מציע לכם תיאוריה. וזה רק תיאוריה, זה ספקולטיבית, זה קצת אפילו אפולוגטיקה. מה פשט המילים, שאלה מציאותית, מפקד פוקד או חבורי מחבר? ברור שלפי הבנתנו, וזה קשה לי להבין שחזר לי עם הבנה אחרת. באמת קשה לי להבין, אדם הוא חיבור עם מחבר. יש, מה ההבדל בין רקמת הבתולים לבין רקמת האצבע? יש כל בשר, יש לו דם בפנים. אין, החזל באמת חשבו, ואז לא ידעו איך לבדוק אם זה נכון או לא נכון, שיש שם בלון מלא דם שרק מחכה כדי להתפרץ. למה שיחשבו ככה? אני מתקשה לבין, כמובן, אם זה ככה, אז אנחנו יודעים את התשובה. אבל זה לא בגלל שיש לנו איזשהו... גילויים מיקרוסקופיים, מכשירים. זה מציאות, זה לא... זה קשה לי להבין איך שבכלל חזל שאלו את השאלה הזאת, וגם לא נעים לי להגיד שהשאלה היא הוכרעה לצד אחד בצורה ברורה. אז אני מציע איזשהו הסבר לדבר הזה. כמו חיבור עם מחבר, זה ברור. דם בתולים יוצא ידי חבורה הוא, שהדופן מתפרק מחברו. זה אני מבין. מה הצד הזה של... מפקד פרקית. אז אני חושב שאולי השאלה היא ככה. בסך הכל, גם חזר יודעים שאין הבדל בדם. הדם לא עובר פיזית טרנספורמציה כשהיא יוצאת מן הגוף. הרבה מלאכות זה ככה. רק הזכרנו מלאכת דש. אז שום דבר בדש לא שונה. משהו שונה זה שעכשיו רואים אותו. כלומר, דבר שהוא כמוס ונעלם, הוא כאילו לא קיים. ויצרת עכשיו תבועה. גם לפי, אז לפי רבנו תם, גם כן שזה נטילת נשמה, בסדר, יצרת דם כחומר, כשלפני כן הוא היה בעולם אחר לחלוטין, הוא היה חלק מהחי. כן, גוזז. אתה משנה את המיקום של משהו בצורה שגורם לשינוי מעמדי בו, לא פיזי, אבל מעמדי, זה נקרא מלאכה בשבת. אז המלאכה, אני מדבר ספציפית לרבנו תם, המלאכה של של נטילת נשמה, זה להוציא את האדם מהמערכת, היינו היום אומרים, המחזורית, המערכת של מחזור אדם המחיה את הבן אדם, את החי, ועכשיו הוא מקבל מעמד של נוזל אדום שנמצא לי איפה שנמצא. אז אני חושב שהשאלה היא, ואז זה כבר לא שאלה מציאותית, אלא הלכתית, מה מעמד הרקמה שנקרא בתולים? כי בניגוד לכל חלק אחר בגוף, הוא מיותר, יותר ממיותר. הוא גם לא חוזר. אם אני חובל באצבע שלי, ועכשיו דם יוצא, עכשיו הגוף מתרפא, באותו מקום, אומר, ברור שהדם שם הוא חלק מהגוף, כי האצבע הוא חלק מהגוף. אבל במקרה הרגיל, יש יוצא מן הכלל, במקרה הרגיל, אחרי בילה ראשונה, אז אין עוד דם בתולים, כי אין עוד בתולים. אז לכן, המציאות הזאת גורמת לי לכל, לא שיש הבדל פיזיולוגי ביחס של הדם בתוך הבתולים לבתולים, יש היחס באצבע של אצבע. אין הבדל. אבל יש הבדל ביחס של הדם שבתוך הבתולים למערכת הכללית. ולא בגלל שהוא לא זורם. למרות שצריכים להוסיף מיד שחזל לא חשבו, אני מניח שחזל לא חשבו שדם זורם, כי מבחינה כללית מדעית זה התקלה רק במאה ה-16, או ה-17. באמת, דם יושב פה ודם יושב שם, הם לא ידעו שהדם זורם. אבל לא משנה, אבל הכל קשור, כן? הדם מחיה את כל מה שהוא מחיה. אבל רק מה שהוא מחיה, הרקמה שנקרא בתולים, הוא לא חי. כי אני אומר, למה? כי הוא מיותר, הוא לא חוזר, הוא כאילו איזושהי תוספת לגוף שעומד להוריד אותו, אז גם אדם שנמצא שם, אין לו מעמד של אדם חי, ממילא אין כאן יצירה כשאתה מוציא אותו. זאת הנחה, אתם לא צריכים להנחה שלי, זה לא צריכים לאהוב אותו, גם אני לא אוהב אותו כל כך. אבל אני, בסדר, אמרת, יש לי משהו, אז אני מציע את זה לגבי המשפט הראשון. זו שאלה הלכתית, מה מעמד של אדם בתולים, ביחס ובהשפעה לכל אדם אחר שבגוף. לא בגלל שהתאי הדם האדום הם שונים פה, אלא בגלל שאני מעוניין לא בפיזיקה של אדם, אלא בביולוגיה של אדם. כן, אני מעוניין במה מעמד אדם הזה כדבר חי בניגוד לדבר מת, נטילת נשמה. זה, אני חושב שאולי אפשר להגיד שיש כאן הבדל, דווקא בגלל, בעצם הממד היא בגלל שממד הפתולים הוא שונה. שזה מין איבר תוספת לגוף האישה, וגם איבר שאיננו מתפקד, ואיננו חלק מהמערכת, וגם לא חוזר לעצמו, אז כבר רואים את הדם שם, כי יושב שם ומחכה לצאת, ולא כחלק מהממד הכללי. טוב, אז זו השורה הראשונה. שורה שנייה. הגמרא אמרה ש, בוא נגיד ככה, מפקד פקיד, אז אין איסור דם, אבל יש פתח. אז לפי רבי שמעון זה די מותר. למה? כי דבר שלא מתכוון. שואל רש"י, אבל זה פסיק רש"י, במקרה בגמרא בהמשך בדף עמוד א', הנקודה הזאת מוזכרת, מודה רבי שמעון, הבאי ברוב אדם התחוויו, מודה רבי שמעון בפסיק רש"י ולא ימות. איפה שיש דבר שלא מתכוון, אבל התוצאה היא ודאית ולא ספק, אז רבי שמעון אומר שהוא הוא מודה שיש איסור. זה מקרה שהתחלתי להגיד, קורא כיסא וספסל ומיטה על גבי אדמה, אז הוא רוצה להעביר את הכיסא מכאן לשם, הוא לא בכלל מתכוון שיהיה חפירה, אבל ודאי תהיה חפירה, כי זה כיסא כבד ואדמה תחוכה, הפרת החוח. אז מודה רבי שמעון בפסיק רש"י שזה אסור. אז אומר רש"י אז איך אפשר להגיד, היחס בין הדם לבין, כמו היחס בין הביאה לבין הפתח, הוא פסיק רשע. אז מה זה עוזר שהוא לא מעוניין לעשות פתח? יש פתח, ודבר שלא מתכוון, אבל פסיק רשע רבי שמעון מודה. עונה רשי, הרשי דבי המתחיל, או כרבי שמעון, הנה, אפילו סימנתי את התוכן בהדגשה, ואם תאמר פסיק רשע ולא יומתו, הפחיד אלא לקמן ומשנינן יש בקין בהטייה, ואין דם יוצא, ואף אין פתח נפתח, הלכך לפסיק רשע ולא יומתו. הגמרא אומרת עמוד ב' בהקשר קצת שונה, רב עמוד ב', שיש אפשרות כזאת של ביאה בלי הוצאת דם. רשי כאן מודה לעובדות, שיש אפשרות של, זה נקרא הטייה, יש ביאה בלי הוצאת דם, אבל אין הוצאת דם ואין פתח. זה הולך ביחד, הפתח והדם הולכים ביחד. כמובן, כסת הפתח זה קריאת ריקמות, ולכן יש דם. אבל אפשר לבעול בתולה ואשאיר אותה בתולה. אז כולם שואלים על רשי, הרשב"א שואל על רשי, מה זה עוזר? זה נכון שאם הוא מתכוון לבעילה, אז הפתח הוא דבר שלא מתכוון, כי זה לא פסיק רשי. כי אולי זה לא היה חייב להיות. אבל זה לא אפשרות בגמרא. הגמרא מסתפקת בין אפשרות של לדם הוא צריך, או לפתח הוא צריך. אם לדם הוא צריך, ופשטות הלשון מורה שהוא רצה את הדם, אז אין, אז זה גם פסיק רשי. כי הוא מתכוון, הוא לא מתכוון לביאה, אז הוא מתכוון לדם. אם הוא מתכוון לדם, הקשר בין הדם לבין הפתח, ורשי מודה שזה נכון, זה כן פסיק רשי. אז מה הועילו רשי, מה הועיל רשי בתירוצו? רשי ידע את זה, רשי כותב, בגמרא דתניא, ואין דם יוצא ואף אין פתח. אז נכון שהפתח הוא לא פסיק רשי של הביאה, אבל הפתח הוא פסיק רשי של הדם, והדם הייתה הכוונה שלו, מה לכאורה המציאות של הבאי ורבה? אם אדם מתכוון לאלף, ובין א' לבין ב' יש קשר לא הכרחי, זה דבר שלא מתכוון. אז אתה צריך להסתכל על מה הוא מתכוון, והאם זה גורף גם את המקרה הבא. הוא מתכוון לדם לפי לשון הגמרא, אז יש כבר סקרי שאלה פתח. זו שאלה באמת מצוינת. הרשב"א שאל את השאלה הזאת, גם תוספות שאל את השאלה הזאת. תוספות שאל את זה בתחילת, תביא מה התחיל לדם הוא צריך. לא זוכר אם אני סילמתי את התוספות, יכול להיות שלא, זה קצת מהרשב"א, זה אותו תירוץ. הרשב"א, מקום מספר 5, לפתח הוא צריך ואסור, כלומר לפתח הוא צריך ואסור, ואסור, ואפילו כשאתם תלמד למכל כבר בחולו, שואל הרשב"א, לא, סליחה, זה הרשב"א הבא, מספר 6, הדי אמרינן, פתח שלום אדם הוא צריך, ופתח ממילא הביא, שזה הביטוי של הגמרא להגיד, מה? דבר שלא מתכוון, ואיקל המידך, תלמוד רב שמעון, מפסיק רשע ולא יומת, והרייבד נשמר מקוש יזו ופיריש דרו בקין בהטייה, ומי שמתה אינו מוציא דם ואינו נעשה פתח. כן, שזו התשובה של רשי. החידוש של הרייבן היה של רוב בקיעין בהטייה. כי מהגמרא היה אפשר משהו שזה משהו נדיר מאוד, ואולי זה נקרא פסיקוי שזה אומר, לא, 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 זה די אפשרי. אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות את זה. שואל על הרשי, מה זה משנה אם הוא רוצה? אז הוא לא רוצה. בקעתי לו, ניחה לי, תהמתכוונו לדם. איך הוא יודע? כתוב בגמרא, לדם הוא צריך, הדם הייתה מטרתו. אני עוד לא הסברתי מה הפירוש המילים, אבל זה כתוב בגמרא. וכיוון שכן, אינו מתה. הוא לא רוצה לעטות, הוא לא מנסה לעטות, הוא מנסה לבעול בצורה נורמלית. וכל שאינו מתה, דם איקה, הוא פיתחה על כוחי איקה. ושמה נאמר, למה הרשב"א כותב ושמה? למה הוא כל כך מהסס לתת את התירוץ? כי הוא מפקפק במציאות, אם זה בכלל אפשר להגיד את זה. אבל הוא לא יודע, הוא לא עשה מחקר, אפילו הוא לא יודע. אז כותב, ושמה נאמר דאיקה הטייה שמוציא דם בלא פתח. זה מה שחייבים להגיד כדי להסביר את השאלה פה. אני צריך שמה שהוא התכוון לעשות, יש לו קשר לא מחייב, לא פסיקרישה עם, עם המלאכה. המלאכה זה הפתח, הוא מתכוון אדם, אתה צריך לנתק אותם. אז אולי יש סוג של הטעיה, יש סוג של ביאה, שמוציא דם ולא פתח. אלא שאין הכל בקיים בהטעיה זו, מקום כאן כמדי אפשר דמטרה מילי הכין, לא פסיקרישה הוא, כן נראה לי. תשובה דחוקה, או שאתה לשון של שמה, אבל עובדה, הגמרא התעלמה משאלת פסיק רשא, כנראה שאין כאן פסיק רשא. זאת התשובה שמצאת גם בתוספות, בשורה אחת, הוא אומר, זה מה שצריכים להגיד, בצריך לומר, גם תוספות מבין שזה, אני אומר את זה רק בגלל שאני חייב, שיכול להוציא דם בלא עשיית הפתח. הנה הריטב"א, מקור מספר 8, כותב תירוץ אחר, מאוד לא ברור מה התירוץ. אנחנו נקדיש כמה דקות להבנת דברי הריטב"א. הלכה כבי יהודה, הלכה כבי שמעון. פירוש כבי שמעון, יודע מה שמתכוון מותר. הקשר רש"י. והפסיק רשא ולא יומתו. ופרק הפרחים לקמן ומשנינן, יש פקים מהטעיה ואין אדם יוצא ואין הפתח נפתח. ואין פירוש הזון, ואין פירוש הלשון הזה. עכשיו הוא לא, הוא אומר, אני אסביר לך מה שרשי התכוון להגיד. אם זה נכון ברשי, אבל הוא יודע שאין הפשט ברשי, כמו שזה נשמע בגלל שאלת הרשב"א. ואין פירוש הלשון הזה, ביין מיירי בפקין בהטעיה. זה לא שרשי רוצה להגיד שכאן מדובר באדם שבקי בהטעיה, ואז הוא בא עליה, ויש סיכוי טוב שלא יצא דם. אם כן, אין כאן דבר שאין מתכוון. ולא כלמים הפתחה ממילה כהבה. אם הוא בקי בהטעיה, אז האונס, אז הוא בכלל, זה לא היה קשר במה שהוא עשה, לבין מנת הוצאה. אלא הכי כמה. וכיוון שיש בקיין בהטעיה שאין בו דם ואין בו פתח. יש אפשרות כזאת לעשות ביאה בלי פתח ובלי דם. ואפשר שיזדמן כן, יש שתי אפשרויות. הוא לא מחלק בין הפתח לבין הדם. או שיהיה פתח בדם, או שלא יהיה לא פתח ולא דם. אין זה פסיק רשא ולא יומת. וכל שאפשר שלא יעשה איסור, אפילו בצד רחוק, לא חושב פסיק רשא ולא יומת. ולא שם פסיק רשא ולא יומת מוכיח כן. אז לא מבין מה שהריטב"א אומר. הריטב"א אומר, כיוון שאפשר לעשות ביאה והטעיה, ואז אין לא פתח ולא דם, לכן אפילו שהוא לא עושה בהטעיה, אבל כיוון שלדם הוא צריך והוא לא מעוניין בפתח, אז זה לא נקרא פסיק רשא. לא מבינים את המילים שלו. עובדה שהרשב"א לא חשב על זה. מה הריטב"א רוצה להגיד? עכשיו זה אני רוצה לקחת שתי דקות, לחזור אחורה, ולשאול את עצמנו מה הפשט בפסיק רשא. פסיק רשא זה יסוד מאוד מאוד חשוב. יש לדעת שזה לא רק דין בהלכות שבת, למרות שזה המקרה הכי נפוץ, אבל זה דין בכל התורה כולה. רבי שמעון אומר שדבר שלא מתכוון מותר בכל התורה כולה. יש משנה בנזיר, הנזיר שחופף ומסרק את שערו. ויש שם מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אם זה מותר או לא, לפי רבי שמעון זה מותר, לפי רבי יהודה זה אסור. כן, עכשיו מדובר באיסור של נזיר, לא באיסור שבת. וגם פסיק רשא, לכאורה, ופשוט, אז נאמר בכל התורה כולה. אם רבי שמעון חושב שדבר שלא מתכוון מותר, למה פסיק רשא זה שונה? מה פסיק רשא עושה? אז יש כאן שתי אפשרויות. והרבה מן הדיונים בפסיק רשא תלויים באיזה מתוך שתי אפשרויות אנחנו מאמצים. סברה ראשונה. אני גורר כיסא ספסל ומיטה כבדים על גבי אדמה. ופסיק רשא שיעשה חריץ. אני לא התכוונתי לחריץ, התכוונתי רק שהכיסא יגיע הביתה. זה דבר שלא מתכוון, אבל פסיק רשא. למה זה אסור לרבי שמעון? אפשרות ראשונה, באמת דבר שלא מתכוון, באמת מותר. אבל, למה זה מותר? כי הכוונה מגדירה את הקשר בין הבן אדם לבין התוצאה. אני מזיז את היד, ומשהו נשבר. מה אומר שאני שברתי? אני יודע שהזזתי את היד, כי זה הגוף שלי. אבל מה מגדיר שהשם של הפעולה שלי היא שבירת החלון? אז משהו צריך לצרף, לחבר, לייחס את התוצאה הזאת למעשה שלי. התשובה היא מה שמייחס לפי רבי שמעון, זה כוונה. עכשיו, לפי רבי יהודה, מה שמייחס זה הגורם הישיר הפיזי. אבל לפי רבי שמעון, אני נניח זרקתי אבן, והחלון נשבר, ואני גרמתי לחלון להישבר, אבל אין להגדיר את מה שעשיתי כשבירת החלון. אני אחראי. זה לא גרמה. אין שום ספק שהוא חייב בנזיקין, בבבא קמא. רבי שמעון לא פותר אדם שעשה דבר שלא מתכוון בבבא קמא, כי אדם מועד לעולם. ואם יש פשיעה, אז הוא חייב אפילו בליזה. אבל בהלכות איסורים, אני צריך שעשית מה שהתורה אסרה. התורה אסרה לעשות מלאכה. האם אני בניתי, האם אני שברתי, האם אני עשיתי ככה. אז ההגדרה, הדבר שמצרף את פעולת האדם לתוצאה הזאת, זאת הכוונה. לכן, דבר שלא מתכוון, מותר. למה פסיק רשי אסור? אז אפשרות ראשונה, פסיק רשי זה מצרף אלטרנטיבי. הייתי אומר שהמצרף כאן זו הידיעה. לא צריכים כוונה, מספיק שיש ידיעה. אם אני עושה פעולה וזה ידוע, או אני יודע, יש כמה אפשרויות קרובות כאן, אבל ידוע, זה, צריכים קשר מנטלי, יש קשר מנטלי. אני לא מתכוון שזה יקרה, אבל אני יודע שזה יקרה, אז זה שווה ערך לכוונה. אני באמת לא התכוונתי, אבל זה שווה ערך לכוונה. זאת אפשרות ראשונה. אז ידיעה היא מקבילה לכוונה. אם יש פסיק רשי, אז למרות שאין כוונה, אבל יש משהו שווה ערך לו, כדי לצרף את המעשה אליי. זה פשט ראשון. פירוש אחר, אולי יותר פשוט. אם שומעים את המקרה המקורי, מה המקרה המקורי של פסיק רשי? זה סיפור הזוי מבחינתנו, כן? יש אבא ויש לו ילד, הילד בוכה. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לתת לו משהו לשחק איתו, אבל אין לו צצוע. אז מה הוא עושה? לוקח תרנגולת, מוריד לו את הראש כדי לתת את הראש לילד, כדי שהילד ישחק עם הראש התרנגולת ויפסיק לבכות. אנחנו, כאן, אני גמרתי את התפקיד שלי להסביר מציאות של הגמרא, כן? אני לא מכיר ילד שהאבא ייתן לו ראש טרי מתרנגולת שנשחט לפנינו, וזה כל כך ישעשע אותו שהוא יפסיק לבכות. אבל בתקופת הגמרא, זה דווקא עבד טוב מאוד על ילדים, כן? אני, נשתנו התפעים או איזשהו הסבר אחר. לא ינינו, אבל אני אומר, ואז אומרים לבן אדם הזה, מה עשית? הרגת את התרנגולת בשבת, והוא אומר, לא, מה פתאום? פסיק רשי ולא ימות, אני רק רציתי להוריד לו את הראש, ושהוא לא ימות. עכשיו, בסיפור הזה, אם זה היה קורה, אני אומר לבן אדם, איך הרגת את התרנגולת? הוא אומר, מה פתאום? אני רק הורדתי לו את הראש, לא הרגתי אותו. מה הייתה התגובה שלנו? במילה אחת, אפילו לא במילה אחת, מה התגובה? זה נשמע כמו צחוק. מה, הבן אדם הזה הוא אפילו, מה, הוא מטפל אני. לא רציתי להרוג אותו, רק רציתי להוריד לו את הראש. כלומר, למה זה נשמע אבסורד? כי זה אותו דבר. הוא אומר, לא רציתי ללכת מימין, רציתי לא ללכת משמאל. אז היינו רק להוריד לראש לתרנגולת, פירושו להרוג אותו. אז זה פשוט אחר. פסיק רשי אומר שא' וב' הדבר שהתכוונת לו, והדבר שלא התכוונת לו, הם אותו דבר. החילוק ביניהם הוא חילוק מלאכותי, ולא אמיתי. להוריד ראש התרנגולת ולהרוג אותו, זה היינו הך. ולכן מה? ולכן למה אתה חייב לפי רבי שמעון? כי מתכוונת להוריד לו את הראש, אז למרות שאתה לא מודה בכך, אתה כן התכוונת להרוג אותו. אי אפשר להתכוון להוריד לו את הראש ולא להתכוון להרוג אותו, כי הם אותו דבר. אני לא התכוונתי לקנות עשרה ביצים, התכוונתי לקנות חבילה שיש בו עשרה ביצים. זה היינו הך. זה שתי שמות לאותו דבר. עכשיו, מה ההבדל בין שני הפירושים? פירוש ראשון אומר שלא התכוונת לבית. אבל יש מחבר אחר. פירוש השני אומר שאתה ממש התכוונת. במקרה של פסיק רי שאי אפשר לדבר על דבר שלא מתכוון, כי התכוונת לדבר ההוא. כי הדבר ההוא הוא שם אחר לדבר שכן התכוונת לו. בקיצור, אני אגיד לכם מה נפקא מינה לדעתי החשוב ביותר בין שני הפירושים האלו, וזה תוספות בדף עמוד א', שלא התכוונתי, ואני גם עכשיו לא מתכוון שנעסוק בו, אבל התוספות שמביא את המחלוקת המפורסמת בינו ופירושים אחרים לבין האורך, האם פסיק רישי דלא ניחא לי אסור או לא. האורך המציא שיטה שלמרות שרבי שמעון מודה בפסיק רישי, הוא לא מודה בפסיק רישי דלא ניחא לי. פסיק רישי שהוא לא רק לא התכוון לו, אלא גם לא מעוניין, או מעוניין שזה לא יקרה. ויש הרבה ראיות, רוב התוספות עוסק בראיות, בדחייתם ועוד ראיות, לכאן ולכאן, סוגיה מסובך עם הרבה ראיות. אבל אני שואל, תוספות לא עוסק שם בספרה, למה האורך אומר, או למה הגמרא אומר לפי האורך, שפסיק רישי רבי ורבי אומרים שרב שמעון מודה, אבל פסיק רישי דה לא ניח עלי, וזה הוא לא מודה. מה זה אכפת לי? אז לדעתי זה תלוי בשני הפירושים האלה. אם אני אומר שידיעה מצרף במקום כוונה, אז ייתכן, לא חייב להיות, אבל ייתכן שצריכם גם להיחלה. איפה אתה מתכוון? כל מה כאן הספרה? הספרה היא שהפעולה זה פעולה מיועדת. אדם הוא לא מכונה. אני רוצה לדעת מהי פעולת האדם. אם עץ נופל, אז העץ שבר. אבל העץ לא שבר, כי הוא עץ. אז לעשות פעולה אנושית, לעשות פעולה שאתה תהיה חייב או לא חייב עליו, אז זה צריך שאתה עושה אותו בתודעה ובמחשבה עם הראש. אז זאת הצורך בכוונה. אז אני מחדש שצריכים גם ידיעה. אז האורך ידיעה, לא מספיק ידיעה, צריכים גם ידיעה ולפחות מבסוטיות, לפחות רצון. לא כוונה, אבל הוא ידע שזה יקרה, ולכן הוא מאמץ גם את זה. הוא לא התכוון, זאת לא הסיבה שהוא עשה. אבל התוצאה מוצאת חיים בעיניו, וזה גם הכרחי. אבל אפשר לחלוק. עדיין אפשר לחלוק, אבל אז אני מבין איך, כיוון שאתה עכשיו ממציא מייחס חדש, אז המייחס הוא חדש, ידיעה. אז צריכים ידיעה פלוס. פלוס ניחלה. אבל אם אומרים את הספרה השנייה שאמרתי, שכל דבר לפי חוקי הטבע הוא תוצאה הכרחית, ב' היא תוצאה הכרחית של א', ולכן אתה לא מתכוון לב', אתה מתכוון לא', אבל אוטומטית אתה כן מתכוון לב', אז זה לא משנה שלא ניחלה. הוא ממש התכוון לב'. מי שמתכוון להוריד ראש התרנגולת, מתכוון להוריד אותו, להרוג אותו. אז זה שהוא לא רוצה, ממש לא רוצה, ולא ניחלה. הוא אומר, אני מתנגד למיטת התרנגולת, אבל אתה התכוונת להרוג אותו. זה צחוק לעשות את החילוק. ואז לא שייך בכלל לעשות את שיטת האורך. אני מביא את זה רק בתור דוגמה כדי להבהיר את ההבדל בין שני הכיוונים האלו. עכשיו, מה אני רוצה להגיד עכשיו בשביל הריטב"א? הריטב"א לכאורה אומר שאם אדם מתכוון לדם, הפתח נקרא לא פסיק רישי, כי הוא היה יכול לבעול, והשניהם היו לא פסיק רישי. ולא הבנו איך הוא עושה את זה, הרשפה אומר, אבל אם הוא רוצה את הדם, אז פסיק רישי גם לפתח. אז יש לי עכשיו שני פירושים. אחד זה להגיד, זה תלוי בשאלה שרק אמרנו. אם הבנה של פסיק רישי, זה ש ידיעה מחליפה את הכוונה, אז אין מקום להגיד מה שריטב אומר. משום ש הוא רוצה את הדם, הוא יודע שאם יהיה דם יהיה גם פתח, עד הרב, הוא יודע שהדרך היחידה להוציא את הדם זה לעשות פתח, כי מזה בא הדם. אז בכן הוא יודע. אז יש כאן פסיק רשע. אבל אם אומרים שפסיק רשע, זה לא שידיעה מחליפה, אלא שא' שווה לב', ולכן כוונה לאלף שווה לכוונה לב', אז יכול להיות שלא הבנו כאן את המקרה. עכשיו אני חוזר לגמרא. מה פירוש המילים לדם הוא צריך או לפתח הוא צריך? מה המציאות פה? רש"י באמת החליף את המילה צריך עם המילה מתכוון. אני גם שואל, למה הגמרא כתבה את המילה צריך ולא כתבה את המילה מתכוון? לדם הוא מתכוון או לפתח הוא מתכוון? יש לי הגשה חזקה מאוד, שאי אפשר להסביר את הגמרא הזאת כפשוטה, לא בגלל שאלות, לא רק בגלל שאלות למדניות, אלא גם בגלל המציאות. הגמרא חושבת שאדם עושה אישה, ובעילה ראשונה צריכים לבחור בין אחד משתי אפשרויות, או שהוא מתכוון לדם, או שהוא מתכוון לפתח. והגמרא עוד מסתפקת מה התשובה הנכונה? אז קודם כל נעשה סקר, נשאל אותה. ונעשה סקר, מה תהיה התשובה? רוב רובם, אם לא כולם, לא מתכוונים לא לאלף ולא לבן. הוא נשא אישה, הוא מתכוון לבילה, הוא מתכוון לשאת אותה, הוא מתכוון לזיווג, הוא מתכוון לחיות איתה. גם אם אני מחזיר את עצמי 2,000 שנה אחורה, זו הייתה הסיבה, כלומר, אני גורף כיסא ספסל ומיטה כדי שהכיסא יהיה שם. אני שוחט בהמה כדי שבהמה תהיה מתה. אדם, בבילה ראשונה, הוא עשה את זה כדי או להשיג דם, או לעשות פתח. הוא עשה את זה כדי לבוא עליה. ברור שזה נכון. לי זה ברור. אז אני חושב שהגמרא אומרת משהו אחר. הגמרא אומרת, זה לא בראש שלו. אלא, זה הגדרת הפעולה. כאן לא מדובר רק בביה, אלא בביה ראשונה. הוא יודע שהוא עושה ביה ראשונה. עכשיו, ביה הראשוניות, מה שמיוחד ביה ראשונה זה שיש תוצאה. השאלה היא מה התוצאה החשובה. לא שהוא מתכוון, אלא מה התוצאה החשובה? לדם הוא צריך? תוספות, דרך אגב, יש שני פירושים. מה זה לדם הוא צריך? הבן אותם אמר שיצא אדם כדור יתרחק פעם אחרת, והרי אמר, כדי להראות שהיא, כדי לראות שהיא בתולה. או לפתח הוא צריך. כלומר, ביה ראשונה חוץ מזה, שזה ביה, זה גם משנה את המציאות הגופנית של האישה. אז בהגדרה אובייקטיבית, האם זה עומד, היעד שלו, היעד הפנימי האובייקטיבי, זה עשיית פתח או הוצאת דם. ואז אני מבין את הריטב"א לפי האפשרות השנייה שאני הסברתי. משום שמה שהוא באמת מתכוון לעשות זו ביה. וביה אפשר בהטיה, הריטב"א בונה על רש"י שבונה על הגמרא בבבא עמוד ב'. אפשר בהטיה, ולכן יכול להיות שלא יהיה לא פתח ולא דם. אבל אם יהיה דם או פתח, שניהם, אז אני רוצה לדעת האם זה כלול במעשה שהוא עשה. אז אומר הגמרא, אם לדם הוא צריך, חוץ מהביה יש כאן גם מטרה אובייקטיבית של הוצאת דם, אבל הפתח ממילא קעתי, זה לא מוגדר כהתוכן של הפעולה, אז זה דבר שלא מתכוון, וזה גם לא פסיק רשע. כי בינו, לבין המעשה שהוא עושה בכוונה, לבין התוצאה הזאת, אין פסיק רשע. כי אפשר בהטיה. אמרנו שלדם הוא צריך, אדם צריך, זה לא אומר שהוא עשה פעולת הוצאת דם, הוא עדיין עשה רק בעילה. אבל אם היה איסור בדם, הייתי אומר שהדם אסור. אם היה איסור, אם זה היה דם שמכבר מוכפיר, אם היה אסור להוציא את הדם, כיוון שהוא בא עליה, למרות שהדם הוא לא הכרחי, אבל כיוון שזאת מטרת הפעולה, אז למרות שרבי שמעון אומר דבר שלא מתכוון פטור, כאן הוא היה חייב. למה? לא בגלל שהוא מתכוון לדם. אבל הוא התכוון לבייה, וזאת תוצאה, איך להגיד, היא תוצאה מיועדת של הבייה, למרות שהוא לא התכוון, ולמרות גם שזה לא פסיק רשע. איפה שאתה מתכוון, מה שיוצא ככה, אם אתה מתכוון למשהו, זה אסור אפילו אם זה לא פסיק רשע. נגיד, נניח, אני יושב פה, ממש מתכוון, אני יושב פה ואני זורק כדורים על החלון, אבל אני פשוט לא טוב בזה. אז הסיכוי, זה חלון קטן ובמרחק, הסיכוי שאני אפגע הוא לא גדול. אם אני פוגע, אני חייב. למה? זה היה לא פסיק רשי, אז מה? אבל התכוונת. אז כאן הגמרא אומרת, לדם הוא צריך, מטרת הבייה הראשונה זה כדי לעשות דם. ולכן, למרות שהוא מתכוון רק לבייה, וזה גם לא פסיק רשי, כי אפשר בהטייה, זה נחשב כאילו הוא התכוון ממש, כי זאת התוצאה המיועדת של הפעולה שהוא עשה. אבל לפתח, שהפתח ואדם הולכים ביחד, לפתח זה לא התוצאה המיועדת של הפעולה שהוא עשה, אז כאן יש דין של הפסיק רשי. הדבר הזה אפשרי אם אני אומר שמה שמחבר אותו זה שהפכת את שתי הפעולות לאחת. הפעולה שלו זה ביה, ושתי הפעולות האלו הם לא אחת איתו. לא דם ולא פתח. דם הוא כן פעולת אחת איתו בגלל שזה הייעוד שלו. והפתח הוא לא הייעוד ולא הפסיק רשי. אבל אם אני אומר שידיעה מחברת, אז הבן אדם שלנו, שלא התכוון לעשות הטעיה, כפי שהריטב"א שאל, הוא לא אחד מנהלו, הוא מתכוון לעשות ביה רגילה. והעובדה היא שאז, הוא יודע שתהיה תוצאה, גם של דם וגם של פתח. וידיעה מחליפה קשר, אז הוא היה צריך להיות חייב מצד הידיעה, למרות שהוא לא מתכוון. מה שהובכתי כאן, אז הסברתי את הריטב"א, ובית, לדעתי, אני מבין שזה קצת מחודש, אני מציע פירוש למילים, לדם הוא צריך ולפתח הוא צריך, שלמרות שזה מחדש דין מעניין בריטב"א, אבל זה פשט לדעתי הרבה יותר טוב בגמרא, שזה לא שאלה מציאותית. כמו שבפני כן הצלתי את השורה הראשונה של הגמרא מלהיות שאלה מציאותית, אז גם עכשיו זה לא שאלה מציאותית. רוב האנשים רוצים דם, רוב האנשים רוצים פתח. וזה ספק בגמרא. זה מספק. לא רק שאני לא מסופק, אני דן בטוח שזה לא זה ולא זה. ולכן הצעתי פירוש אחר, שהוא הלכתית, למדנית ולא מציאותית, ועם זה גם, אני חושב, הצלחתי להסביר את הריטב"א עם השאלה באמת הקשה הזאת, האלטרנטיבה זה להגיד את תיאוץ הרשפה, שהבן אדם לדם הוא צריך, ויש סיכוי שהוא לא יעשה פתח, אני לא בטוח שאני מבין איך שהדבר הזה הוא אפשרי. טוב, יש כאן שאלות, לא הגענו לחלק המעניין עדיין, הגענו רק, זה רק היה הגדרת המילים. הגדרת המקרים בגמרא, כדי שהגמרא תהיה מובנת. ועכשיו אנחנו מגיעים לתוספות הבא ולשאלה שמת הסיקה את הראשונים פה, וזה יהיה קשור בצורה עקרונית להבנת הדינים האלו של שבת. הגמרא אמרה, אם תמצא לו מלאכת רבי יהודה, מקלקלו אצל הפתח בשרי. אומר התוספות, אתם יודעים מה אתחיל, אם תמצא לו מה? בואו נחזור לתוספות, נראה את זה ביחד. אם תמצא לו מלאכת רבי יהודה, הוא מקלקל בחבורו. הקודם. אם תמצא לו מלאכת. הלכה כרבי יהודה מקלקל אצל הפתח בשרי. פירש. דרבי יהודה איתלי דמקלקל בחבור הפתו. ואז תוספות שם לב למילה שהוא רק אמר. מה פירוש המילה פתור במסכת שבת? אף אגב דפתור אבל אסור. כל פעם שכתוב במסכת שבת פתור, הכוונה היא שיש איסור לרבנן. אחרת היה כתוב מותר. מקלקל פתור. אבל לא מותר. אז מה הגמרא אומרת? אמרנו שלפי רבי יהודה דבר שלא מתכוון, אסור. אז למרות שלדם הוא צריך, אבל הפתח, בכל זאת בא. ולכן יצריך להיות אסור. מהגמרא, ואם זה מקלקל זה יהיה, בסדר, שרי. למה שרי? מקלקל רק מוריד מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן. אבל איסור יש. אז למה כאן זה יהיה מותר? רבי יהודה איתלי מקלקל חבור הפתר, אף אגב דפתר אבל אסור, עונה את הספות. מיוחך מותר לכתחילה. משום דאי קטרתי, מקלקל בחבור בדבר שאינו מתכוון. אז מה אמר התוספות? מקלקל פוטר אבל אוסו. מקלקל פלוס דבר שלא מתכוון, הפ, פתח הוא דבר שלא מתכוון, וגם פתח של קלקול, אז זה מותר לכתחילה. לפי רבי יהודה. למה זה קשה, קשה מאוד להסביר? כי לפי רבי יהודה, דבר שלא מתכוון, בדבר שמתכוון זה אותו דבר. רבי יהודה סובר שדבר שלא מתכוון חייב. אין לו סברה שבקרב דבר שלא מתכוון. זו הייתה הנקודה הקודמת. לפי רבי שמעון, הפתח ממילא בא, ולפי רבי יהודה, דבר שלא מתכוון חייב. אז מה נשאר? אבל הוא מקלקל, מקלקל אסור. אומרת הסבור, לא, אבל זה גם דבר, מה זה שווה שזה גם דבר שלא מתכוון? דבר שלא מתכוון הוא לא רלוונטית לרבי יהודה, לרבי שמעון זה מספיק לבד להתיר. ולפי רבי יהודה זה כלום. איך זה נהיה סניף להקל? זה לא סניף. זה שיטת החבר שלו, זה לא שיטתו. החמותה לכתחיל משום דאי קטרתי מקלקל בחבור ההוא, זה דבר באמת מקל. ודבר שלא מתכוון זה כלום. זה לא דבר מקל, רבי יהודה, דבר שלא מתכוון, חייב. מה ההסבר שמה שהתוספות אומר? המשך התוספות הוא רק מוכיח שזה לא נכון. שאנחנו מוצאים מקרים שרבי יהודה אסר מקלקל, ביחד דבר שלא מתכוון. וכאשר זה בגרירה, גרירת כיסא, ספסל ומיטה, אסר רבי יהודה אף אגב ואי קטרתי, די מתכוון. הוא מקלקל, הוא עשה חריץ באדמה, בבית שלו, זה לא טוב. זה ודאי מקלקל, ועדיין זה אסור. ויש לו עוד מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה, אז זאת אומרת, ויש לו מדח השאר יתפי משום דאי קנה ממצווה. זה א' זה מקלקל, ב' זה דבר שלא מתכוון, וג' זה ביית מצווה. מה זה ביית מצווה? איך זה עוזר? אז מזה רואים מה היה הפשט הקודם, שעכשיו מצטרף עם מצווה. איך מצווה יכולה להתיר משהו? בהלכות שבת, מתי מצווה מתיר משהו? יש רק אפשרות אחת. באיסורים דרבנן, אז הם אמרו והם אמרו. יכול להיות שיש דברים שחזר, התירו לצורך מצווה. זה לא ספרה של התר של הלכות שבת. ברור שמלאכה לצורך מצווה ומלאכה שלא לצורך מצווה, זה טוב דבר, ושניהם אסורים מדאורייתא. אבל ייתכן, לא חייב להיות, אין לי כלל, הכל תלוי ברצון חז"ל, אבל יכול להיות שיש איסורים לרבנן שהם יוותרו אם יש מטרה טובה מאוד. זה אין אפשרות אחרת. אי קנה ממצווה זה לא סברה בהלכות שבת להתיר. מה זה? זה סברה בהלכות מדיניות חז"ל לא להיות עקשנים ולא לעמוד על מה שהם אמרו לפני כמה דקות כשאסרו משהו. אז כנראה שזו הייתה הכוונה גם לפני כן. דבר שאינו מתכוון, זה לא שווה כלום בהלכות שבת. אבל מה? זה בכל זאת שונה. אז בדבר שלא מתכוון, הם לא גזרו על איסור מקלקל. למה? ככה. טוב, מוכיחים זה לא נכון, אז מוסיפים גם את המצווה. דבר שלא מתכוון, אז אתה לא, האמת היא שאתה לא ממש עושה אותה. רבי יהודה חושב שאתה עדיין חייב. אבל זה שיקול בראש של חזר, זה לא שיקול אמיתי. אבל אז כשהם אסרו מקלקל, אמרו טוב, אתה מקלקל, אתה עושה אותו ממש בידיים. אתה עושה אותו בלי כוונה, זה לא נחמיר עליך. כלומר, זה סתם כולה, זה לא ספרה. במקום הפסד, הכירו חכמים. במקום מצווה, הכירו חכמים. אז גם במקום שהוא לא מתכוון, לא יודע בדיוק למה, אפשר להגיד שהם לא תקנו. זה כנראה ההסבר בתוספות מזה שהוא מוסיף גם את המצווה. הרשב"א, אני מדלג עכשיו לרשב"א, שאל אותו שאלה. מספר 7. ויאף אגב, אותו דבר, אף אגב, בפוטר אבל עשו כאמרינן, אף אגב בפוטר אבל עשו, כאמרי נהלך לגבי מצווה שערי לכתחילה. טוב, זה המסקנה של התוספות. זה אסור מדרבנן, אבל גם מצווה. איתיר. מה הדוגמה? מישהו יודע את הדוגמה? דבר שהוא מקום מצווה, איסור דרבנן שמותר? שיטת הבהג, תוספות חולק. אמיר אל עקום. בהג פסק, זה מובא בשולחן ערוך. שאמיר אל עקום זה איסור דרבנן בשבת, אבל לצורך מצווה זה מותר. יכול להיות, לא כל איסור דרבנן מותר לצורך מצווה, אבל זה יכול להיות. אינמי, זה מה שמעניין אותי. אינמי לא עשו מקלקל לכתחילה, אלא משום גזיר דתי לחלופי במלאכה דקבתי במתקן, כגון קורא בחמתו, דתי לחלופי בקורא מנת לתפור. אינמי סוטר דתי לחלופי בסוטר דקבתי מנת לבנות. אבל הכה, כלומר הוא אומר, תראה, זה איסור דרבנן. למה עשו אותו מדרבנן? כי אנשים יתבלבלו. ההבדל הוא באמת דק מאוד. זה נראה אותו דבר, אבל זה לתקן וזה לקלקל. אז לכן גזרו. מקלקל אתו מתקן. אבל הכה דהי גוף השריה דמקלקלו ולא אתי לחלופי בפתח אחרינה דאלמה דלא משהו לאינשי שיש בו עניין לבניין כלל מותר אפילו לכתחילה. מה הוא אומר? הוא אומר, זה נקודה מעניינת, הבנייה שיש פה, עשיית פתח בגוף אישה, זה מקרה כל כך מוזר שרוב האנשים בכלל לא ידעו שזה פתח. הם לא יתבלבלו עם עשיית פתח לתקן בבית. כי אם נתיר את זה, אם לא יעלה על דתם, שזה נקרא בונה. זה מין, כמו הוא אומר, אנחנו פסקנו שזה נקרא בונה. הוא היה מתכוון לכך, זה בדי אסור. אבל האמרץ ברחוב בכלל לא יחשוב על זה. לכן לא צריכים לגזור. אוקיי? זה נקודה, אני חושב, מאוד מעניינת, שלכור יש תקנה, הוא אומר, יש תקנה דרבנן לאסור מקלקל בבנייה. אותו מתקן בבנייה. אבל אם יש לך מקרה שבגלל הנסיבות אנשים לא ידעו מה אתה מדבר, אז לא צריכים לתקן שם. אוקיי. התירוץ שמעניין אותי זה התירוץ השלישי, שזה תירוץ למדני. אינמי יש לומר. דשייני אחד אינו מתכוון. זה מה שתוספות מה בהתחלה. כן, הסדר ברשפה הוא הפוך מהתוספות. הוא התחיל מהתירוץ האחרון של התוספות, מצווה, אז מה התירוץ החדש שלו, ועכשיו הגיע לתוספות מה בהתחלה. אינמי יש לומר. דשייני אחד אינו מתכוון. אינו מתכוון. וכולי היי לא מחמרינן. די אף אגב דרבי יהודה שאינו מתכוון כמתכוון. זו השאלה. מה זה עוזר לך שאתה מוסיף עוד נקודה? זאת לא נקודה עלי בדרבי יהודה. לא חמר שאינו מתכוון כמתכוון. אז הוא לא עונה, אבל הוא אומר. למרות שרבי יהודה מחייב בדבר שלא מתכוון, אבל זה עדיין שונה. ולכן זה יכול להיות סניף להקל. מה עכשיו? כלומר, הוא אמר דבר, הוא לא אמר כלום, הוא רק אמר. למרות, תיאורטית זה אפשרי, אבל ייקח הסמן הספר. למרות שרבי יהודה מחייב דבר המתכוון כמו כולנו. הוא גם מחייב דבר שלא מתכוון, אבל זה עדיין זה יותר קל, זה לא מספיק קל כדי להיות מותר. זה איסור דאורייתא, אבל משהו חסר פה. ואז אם אתה מוסיף לו גם לקלקל, אז ביחד זה יהיה מותר לכתחילה. טוב, מה שצריכים להסביר? מה פירוש המילים ברשב"א? לא חמיר שאינו מתכוון כמתכוון. מה הכולה? מה ההבדל בין לא מתכוון לרבי יהודה, שאיסור מדאורייתא, לבין מתכוון לרבי יהודה? זה לא שווה, שניהם אסורים, אבל זה פחות. ואז פחות זה, פלוס פחות אחר, יהיה מותר. אז אני רוצה להגיד לכם מה אני חושב שהפשט הוא פה. תקנות דרבנן הם שמשהו חסר, האיסור דאורייתא אין פה. מצד שני, חז"ל אומרים, זה דומה בחלק, ולכן אנחנו לא עושים את ההפרדה. Okay. מה הדמיון שיש בין מלאכת מקלקל ומלאכת מתקן. מדרבנן, גם מדאורייתא, חסר כאן נקודה חשובה ביותר. אין תיקון. בלי תיקון זה לא שבת. אבל מרנן אמרו, לא. יש כאן משהו שבעינינו, אפשר לקרוא לזה מלאכה, ולכן יש איסור דרבנן. מה יש? ברור מה יש. מה ההבדל בין מתקן לבין מקלקל? המלאכה. עשית אותו דבר. בנית פתח. כן? חפרת בו. ההבדל הוא באיכות התוצאה. מקלקל ומתקן, זה לא הבדל במעשה של המלאכה, אלא בתוצאה. כאן בניתי בית, וכאן עשיתי פצצה. כלומר, אני עושה חור בקיר. כאן עשיתי פתח, וזה חור. חור זה מקלקל, ופתח זה מתקן. אם אני סתם שובר את הקיר, זה מקלקל, ואם אני עושה פתח יפה, זה מתקן. אז ההבדל הוא בא חפצה הנוצה. הלכות שבת זה שאני עושה פעולה שיוצר משהו, שיוצר יצירה. אז מקלקל ומתקן הם שונים מאוד בתוצאה, והם שווים מאוד במעשה. לפי רבי יהודה, הדבר שלא מתכוון חייב. חייב. מה, למה חייב? רבי שמעון אומר, מה פתאום, הוא לא מתכוון. אז זה לא הפעולה שלו. אז אני חשבתי שרבי יהודה סתם שוחק רבי שמעון, הוא לא מסכים. לפי הרשב"א לא. רבי יהודה אומר, אתה צודק באמת. הפעולה שלו עושים בלי כוונה, אז זה קשה להגיד שזה המעשה שלך. אבל זה לא משנה. כי, תראה, תוצאה יש, ואתה אחראי לתוצאה. אז אני מסכים איתך שאין כאן, אם אני צריך לתאר את המעשה, לא הייתי אומר שהוא חפר. הוא לא חפר, הוא גרר כיסא. אבל יש חפירה, והוא עשה אותו, כלומר, הוא עשה, הוא אחראי בצורה ישירה לתוצאה, זה לא גרמה, אז זה גם אסור, וזה אסור אפילו מדיורייתא. כלומר, התורה לא מעוניינת לגבי פטור וחיוב, אפילו אם לא עשית מבחינה פילוסופית, לא עשית מייסה חפירה, אבל עשית חפירה. אתה עשית, ויש חפירה, ואתה עשית אותה. אז לכן זה מלאכה. אז מצד אחד רבי יהודה עשה שאינו מתכוון כמתכוון, הוא חייב בשניהם, אבל זה לא חומר אינו מתכוון כמתכוון. יש כאן משהו שחסר. חסר כאן מעשה המלאכה. אבל כיוון שיש תוצאת המלאכה, ויש קשר בינך לבין התוצאה, אז אתה חייב. אבל אם נצרף את זה ביחד עם מקלקל, אז מצד אחד אין מעשה מלאכה, כי זה דבר שלא מתכוון. אבל בכל זאת צריך להיות אסור, כי יש תוצאת מלאכה. לא, זה מקלקל. במקלקל אין תוצאת מלאכה. למה אוסרים מדרבנן במקלקל? כי למרות שאין תוצאת מלאכה, בכל זאת יש מעשה קלאסי של מלאכה. אבל דבר שלא מתכוון ביחד עם מקלקל, אין מעשה של מלאכה, ואין גם תוצאת מלאכה. ולכן אפילו מדרבנן אין סיבה לגזור. זאת ההסבר שאני נותן לתשובה השלישית ברשב"א. ברשב"א יש גם תשובה רביעית שאומר, שבכלל, דבר שאני מתכוון, רבי יהודה זה רק איסור ברבנן, אז כאן יהיה תלי דרבנן, זה יותר קלה, כן? אבל זה לא פשוט השיטת התוספות. יש סך הכל רשב"א ארבעה תירוצים, התירוץ האחרון של התוספות, התירוץ שאומר שלאתי לחלופי, בנייה בנשים, זה לא בנייה שאנשים מזהים אותו, ולכן לא צריכים לגזור עליו. תירוץ שלישי, זה התירוץ הראשון של התוספות, אבל לא מדין שבוא נקל עליו, אלא בגלל שיש באמת הבדל, דבר שלא מתכוון, זה יותר קל מדבר שמתכוון, למרות ששניהם חייבים. ותירוץ רביעי שלא קראנו, שזה אומר שדבר שלא מתכוון הוא באמת יותר קל, כי זה רק איסור דרבנן, ועכשיו יש שני איסור דרבנן, ודרבנן פלוס דרבנן, יכול להיות שזה יהיה מותר. אז מה שרק עשינו, זה לקחנו את המחלוקת רב שמעון ורבי יהודה, רב שמעון הבנתי, דבר שלא מתכוון זה לא פעולת האדם. זה פעולה ותוצאה, אבל לא פעולת האדם. ורבי יהודה שחולק אמרתי, תדעי מה, אתה צודק. באמת זה לא פעולת האדם, אבל זה לא משונה. זה מעשה שאחראי לתוצאה שאני לא אוהב. ולכן זה חיוב, זה עדיין חיוב. אבל אם נצרף את זה לה, שהתוצאה היא גם לא תוצאה קלאסית, לא תוצאה של התורה, אז יכול להיות שרבי יהודה יגיד לא רק שזה מקלקל, אלא זה אפילו מותר לכתחילה, כי אין אמר לתלות את החומרה, כדי להחמיר או מדרבנן או מדרבנן, צריכים משהו שדומה למקור. אם זה לגמרי שונה, אז אין סיבה אפילו לגזור מדרבנן. אז למדנו ניתוח על איך להבין מלאכות שבת. ועל בסיס מה שאמרתי, שיש כאן שני גורמים. המייס המלאכה והתוצאת המלאכה. רק בממה מוסגר, כדי להבין את הנקודה הזאת, זה דומה, לא בדיוק אותו דבר, זה דומה לשאלה מאוד מפורסמת באחרונים, לגבי שבת, האם המוקד זה המייסה או התוצאה? מהי נפקמינה? דבר פשוט מאוד. הגמרא אומרת שאם אני מכניס עיסה, קמח במים, לתנור, אני אופה. אז אני חייב בשבת, אפיתי. אם מישהו יבוא, או אני יבוא, ואני אוציא את העיסה מהתנור לפני שזה מגיע לגמר אפייה. גמר אפייה מוגדר כנחמרו פני התנור, נהיה קרומי. אם אני מוציא את העיסה לפני הזמן, אז אין לך. כנראה שלמה? כי המלאכה זה לא להכניס לאש, אלא לעשות לחם. אז אם אין לחם, אין מלאכה. לכל מזה מוכיחים שהמוקד בשבת זאת התוצאה, ולא המעשה. השואל הרשש ואחרים, אז איך מעולם אדם חייב על זורע בשבת? כי אם אני שם, מה זה זורע בשבת? שמת זרע בתוך האדמה. אבל הוא צריך לצמוח. המלאכה זה שעשית צמח. הגמרא אומר שלוקח שלושה ימים לזרע להיקלט. אז הוא לא נקלט בשבת, הוא נקלט רק ביום שלישי או רביעי. כנראה שמה? שהמלאכה זה לעשות מה שאדם צריך לעשות, והתוצאה זה מן השמיים. ודאי שצריכים תוצאה, אבל המוקד הוא שאתה עשית פעולה שגורמת לתוצאה. אז מפלפלים, 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 והתשובה הנכונה היא ששני הדברים נכונים, וצריכים לבדוק כל מלאכה ומלאכה, מה הצורה שלה, אבל יש שני מוקדים בשבת. זה, אני הבאתי את הדוגמה הזאת, למה אתה מסתכל? על המייסה שהוא המייסה שהתורה עשרה, או על הגרימה, גרימה ישירה, ולא גרמתית, לתוצאה שהתורה לא רוצה שתוצאה. שני המבטים הם נכונים, וכאן אצלנו, הם הצטרפו כדי להסביר את השיטה הזאת של הרשב"א, אולי זה גם התוספות, אבל תוספות משהו שלא ככה, כמו שאנחנו אמרנו, אבל זו שיטת הרשב"א. שאלות? אז יש לנו זמן לעוד שורה אחת. אתם מבינים שמה שאנחנו לומדים היום, אם אנחנו לומדים שבת, זה היה לוקח חודש. זה הקדמה, זה נקרא, לומדים מלאכות, בני מלאכות, לומדים מיסודות לכל שבת. שזה הדברים שאנחנו כרגע מסתכלים לפחות עליהם במבט מסוים. תוספות האחרון על העמוד, מקום מספר 4. תוספות כאן בעצם מעלה את השאלה, מה ההבדל בין מלאכה שאין צריכה לגופה לבין דבר שלא מתכוון? מה ההגדרה השונה? תוספות שואל, אם תמצלו מלאכה ביהודה מקרקע בחבור ובחולו, מה שמע? זה דיוק של התוספות. תהיה לך כבי שמר, שרי אפילו מתקן. Okay, הגמרא רק כתבה שיש הבדל בין מתקן לבין מקלקל, אחרי שאמרה, אם תמצלו מלאכה קרה ביהודה. Okay, זה דיבר מתחשב של התוספות. אם צריך לקרקע ביהודה, מקרקע בחבורו, מתקן בחבורו. למה הגמרא לא אומרת זה גם לפני כן, לפי רבי שמר? לפי רבי שמעון יש אפשרות לחייב אם לפתח הוא צריך. אז הוא מתכוון לפתח, אז הוא יהיה חייב. למה לא אומרים מיד, אבל רק אם זה מתקן ולא מקלקן? כי אם מקלקן זה פתור לפי כולם. מה שמדיע לך רבי שמעון אפילו הוא מתקן, זה בסדר. כיוון שאינו מתכוון. וקשת זה בשלי פרק ספק אחר, למה רבי שמעון הוא מקלקן בחבור החי מתעסק נמי חייב? יש משפט שמה, יש עוד פטור, שאנחנו לא דיברנו עליו, לא מוזכר בגמרא, שנקרא מתעסק. מתעסק זה כשאתה לא מודע למה שאתה עושה. אדם התכוון להרים את התלוש, והרים את המחובר, כלומר קצר את המחובר. אני מתכופף כדי להרים משהו, איזשהו עלה, שיושב על הרצפה, ואני לא יודע שהוא צומח, ואז אני מרים אותו, אני קורא אותו, אני תולש אותו. אז זה מתעסק. כן? לא הייתי מודע למציאות שאני מעורב בו. אז מתעסק פתור. אומר הגמרא, רבי שמעון הוא מקלקל בחבור החייב. הזכרתי בתחילת השיעור. רבי שמעון יש לו שיטה מחמירה. מקלקל פטור בכל המלאכות חוץ מי חובל ומביא. וחובל מקלקל חייו, לפי רבי שמעון, לא לפי רבי יהודה. הגמרא אומרת, אם מקלקל חייו, אז גם מתעסק חייו. אז הספרות אומר, אז אם כן, אז גם, למה הדבר שלא מתכוון לא יהיה חייב? ומה ישנה דאין מתכוון פוטר רבי שמעון בחבורה, תפי ממתעסק. אז למה הדבר שלא מתכוון, אז היה צריך להיות שדבר שלא מתכוון בחבורה, יהיה גם כן חייב, כי בחבורה אין לי היתרי תודעה. זה מה שהתוספות שואל. אם הגמרה חיברה בין איפה שיש דין, מקלקל בחבורה חייב, לכן מתעסק גם חייב, אז כנראה שבחבורה חובל, אני רק מעוניין במציאות, ולא בשום רצוי, לא רצוי, מחשב ומחשב, הכל הולך. זו שאלת התוספות. התוספות אומר תשובה מאוד 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 חשובה, לכן אני רוצה לקרוא את זה בשיעור. ויש לא מדי מתעסק שמתכוון למלאכה, לא מפטר בשבת, אלא משום דאיזה מלאכת מחשבת. ומשום הכי חייב רבי שמעון מתעסק בחבורה, כמו מקלקל בחבורה. מתעסק זה פטור שבת. התוספות מתכוון למשהו שהוא לא הסביר פה. מתכוון למלאכה. מתעסק שמתכוון למלאכה, זה המקרה הזה, הוא מקרה של התכוון לתלוש עלי אחד ותלש עלי אחר. הוא התכוון לעשות מלאכה, אבל היד שלו לא הלך בכיוון שהוא רצה. זה גם נקרא מתעסק, וזה פטור בשבת מדין מלאכת מחשבת. מה זה מלאכת מחשבת? יש דין מיוחד בשבת, ורק בשבת, ולא בכל התורה כולה, שאתה כתוב מלאכת מחשבת, אז צריך להיות שזה יהיה מתוכנן. אם יצא דבר לא מתוכנן, זה לא מלאכת מחשבת. אז מתעסק כזה פטור בשבת מדין מלאכת מחשבת. ומשום הכי חייב רבי שמעון מתעסק בחבורה כמו מקלקל כמו. גם מקלקל זה דין מיוחד של שבת, מקלקל לא פטור בכל התורה כולה. אם אני רואה מישהו וקלקלתי, אני עדיין חייב מיתה. כן, בשבת צריכים תיקון, אז הדין של הגמרא היא שאין דין מחשבת בחבורה. זאת פעולה שאתה חייב בגלל ההרס שבה. ולכן אני לא צריך לא מתקן וגם לא תודעה חיובית, גם בקרקע חייב. ואף אגב איזה מלאכת מחשבת. הוא לא חיתלי עיני במקלקל, משום דתם שניהם דפטורים בשם מלאכות שבת, אבל משום דין מלאכת מחשבת. אבל שאינו מתכוון כלל למלאכה, לא משום דבין מלאכת מחשבת מפתר, אתה בשם הכבוד נמי מפתר, זה פטור בכל התורה כולה. אין מתכוון גם בכליים, למוחי כסוד, הוא מביא את כל הגמרות, שהגמר הזכיר את רבי שמעון רבי יהודה, בימין לא מתכוון, בתורה כולה, הלכה חבור נמי שם. אז תוספות אמר לו, רוצה המזלג. וצריכים לחשוב הגדרה, ואין לנו זמן, אבל צריכים לחשוב טוב. המלאכה שאין צריכה לגופה, ומקלקל, ומתעסק, הם שייכים לקטגוריות של פטורי שבת. וייתכן מאוד שיש קשר עמוק ביניהם, עובדה שרבי שמעון מחייב בזה, אז יחייב גם בזה. הם דינים שונים, אבל הם עורכים הציר מסוים. דבר שלא מתכוון הוא הציר אחר לחלוטין. עכשיו, מה משותף לכל השלושה הראשונים? מתעקי זה משהו משותף. כלומר, בשבת אתה חייב בגלל שעשית מלאכה, לא שעשית פעולה אסורה, אלא עשית יצירה ותיקון, וזה צריך להיות, זה לא נקרא תיקון בדין שני, לא תיקון המקורי, לא נקרא תיקון אם זה לא היה בלי מתעסק. אם זה מתעסק, אז אי אפשר לקרוא את זה תיקון. הדבר הוא טוב, אבל אתה לא תיקנת. כן? יש פטורים של אני צריך השקעה מנטלית והערכה, והדבר הזה הוא טוב בעינינו, בעיניי, וכן הלאה. דבר שלא מתכוון, זה לא בגלל זה. דבר שלא מתכוון, זה בגלל שלא עשית. זה לא נקרא כמו שהגדרתי את זה בהתחלה, אתה לא עשית לפי רבי שמעון, זה לא נקרא עשייה שלך, זה נקרא תוצאה שנגרם על ידי הגוף שלך. אבל לא עשיית אנוש. לכן זה פטור בכל התורה כולה. כי לא לבש נשאת נז, ולא תלש לסערות של נזיר, ולא חילת השבת. לא צריך תיקון. התורה אסרה לתלוש סערות של נזיר, לא משנה אם זה מתקן או זה, וגם מתעסק, כמו המתעסק הזה, הוא רצה לתלוש שיער זה, והוא תלש שיער זה, אז זה יהיה חייב בנזיר. זה לא מלאכת מחשבת. אז דבר שלא מתכוון זה איפה שאין מייסה. מלאכה שאין צריכה לגופה, שרק נגענו בו דרך אגב, וזה קשור לעמוד הבא, זה לא שאין מייסה, אלא שהמעשה שעשית איננו המעשה שהתורה אסרה. התורה אסרה לחפור גומות, ואתה לא חפרת גומה, אלא אספת אפר. זה שתי מעשים? בכל הכל זה לא שתי מעשים, זה אותו דבר. אבל בשבת, לא מספיק לעשות מעשה, צריכים לעשות מעשה בעל מעמד. ולכן בזה יש הבדל בין להוציא אדמה מה, להוציא אפר מן האדמה, או ליצור חלל באדמה. וזה תלוי בה, איזה ראש מושקע בדבר הזה. אז מלאכה שאין צריכה לגוף, אז אומר שאין מספיק, או אין את המחשבה הנכונה, אין את ההשקעה התכנונית הנכונה, טוב שלא מתכוון, בגלל שהוא לא מתכוון, אבל לא חוסר הכוונה פותר אותו, זה לא שוגג במקום איזה, אלא כיוון שלא מתכוון, אז הוא בכלל לא עשה. נפקמין הגדול הוא, שזה בכל אותו כולה, וזה רק בשבת. ובמקרים, כשמגדירים מקרים מסוימים, תמיד צריכים לחשוב האם המקרה כאן הוא טוב שלא מתכוון, או מלאכה שאין צריכה לגופה. אז נשאר, תם זמננו, ולכן אנחנו לא נחקור עמוק יותר את הנקודה הזאת. אז הייתה הזדמנות ללמוד קצת שבת על קצה המזלג כשלומדים כתובות, כדי לרנן את אולי המחשבה, קצת נשים, אז לומדים קצת מועד באמצע. עסקנו באמת בהמון, או נגענו בקצה של המון נושאים רחבים ביותר, ולכן רציתי גם לקרוא את התוספות הזה, שהוא נמצא פה, וזה דווקא יותר מפורש ויותר תמציתי מאשר מה שיש במסכת שבת. אין תוספות ממש מקביל לתוספות הזה במסכת שבת. אבל בסך הכל זה מביא אותנו לנפקמינה וליסוד חדש, יותר מסובך, היינו נחש נצחה לגופה, אז מי שמעוניין, זה באמת הנושא של התוספות בעמוד הבא, התוספות של מסוקרית ונזייתה, שזה עוסק בהגדרת מלאכה שאין צריכה לגופה, בפסיק רישי, והקשר שביניהם, וההבדל שביניהם, מה שתוספות בעצם אומר שם, למי שילמד את זה, זה שכל דבר שלא מתכוון, הוא אוטומטית גם מלאכה שאין צריכה לגופה. כי הוא לא בכלל התכוון לתוצאה, זה בטח לא רצה את התוצאה. ולכן אין אפשרות שמה שלא מתכוון יהיה חייב בשבת מדאורייתא, רק יכול להיות אסור. ובשעת הכולה הזה יכול להיות חייב לפי רבי יהודה. ואז תוספות צריך להסביר את ההבדל בין שני המושגים האלו, וזה בנוי על התוספות של הכרן. יש, נגמר זמננו, תם זמננו, יש שאלות או הערות? אנחנו מבחינתנו גמרנו הלכות שבת, אבל לא נתרחק יותר מדי. הסוגיה הבאה שנלמד בדף זין עמוד א', זה יהיה הלכות יום טוב. עוברים עכשיו למסכת ביצה, ונלמד, זה עולה בגלל, אם אפשר להתחתן ביום טוב, בשבת, הגמרא פוסקת שמותר, אבל היה כאן שאלה שלא, בגלל החבורה. אבל אז יש שאלה לגבי יום טוב, אבל השאלה ביום טוב קשור לא לביה, אלא לסעודה. ולדברים אחרים של העברה וכן הלאה, השאלה אם יש כאן את ההתר של מתוך. אז אנחנו נלמד, קצת רק זה מזלג, אבל נלמד אותו אני חושב בצורה טובה, התר מתוך שחוטר לצורך, חוטר למי שלא לצורך, מה זה כולל ביום טוב. יש נפקמינה מאוד מעשי מהגמרה הזאת, והגמרה יש דין שנקרא מוגמר, אדם שורף קטורת בבית, אם זה מותר להציט אותו בבית. והנפקמינה המעשי, שהיה נפקמינה לפני 50 שנה, היום זה כבר הרבה יותר פשוט, אבל כבר לפני כן זה מותר להשן ביום טוב. למיטב הבנתי, זה גמרא מפורשת שאסור להשן ביום טוב, ולא הבנתי איך פעם עשו את זה, חוץ מזה שזה הורג אותך, אבל זה נלמד, יש שם תוספות ארוך בדף זין עמוד א', פתאום כשמותר לצורך, חוטר למי שלא לצורך, ננסה להגדיר את הנושא ההוא, ואחר כך באמת נחזור, בעוד שבועיים נחזור באמת מסכת כתובות, ונלמד סוגיית שבע ברכות, כבר נחזור לחתונות. אז אם אין שאלות, אז לילה טוב ושבוע טוב.